כל המועדות, אמרו חז"ל,
עתידים להתבטל לעתיד לבוא. חוץ מיום הכיפורים וחג הפורים. להתבטל, ראיתי אומרים, אין הכוונה לחדול מלהתקיים, כי הרי התורה היא נצחית. להתבטל זה במשמעות של ביטול ב-60. כשדבר בטל ב-60, הוא קיים, אבל הוא לא ניכר, כיוון שיש רוב כה גדול נגדו. כל המועדות שהם זכר ליציאת מצרים, יהיו בטלים ב-60 לעומת אור הגאולה העתידה. וחג הפורים לא יתבטל, וזכרם לא יסוף מזרעם. זה דבר תימה, חג מדרבנן, שתהיה לו חשיבות כל כך גדולה, שגם נוכח האור העצום הזה, שיצליח לבטל בעוצמתו ב-60 את כל הניסים של יציאת מצרים, לא יתבטל הנס של חג הפורים. חג הפורים חל תמיד אחרי פרשת זכור, אולי להפך, תמיד לפני חג הפורים קוראים בתורה פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זאת הקריאה של שבת שלפני פורים, והקריאה של פורים בעצמו, בעיצומו של יום, בעיצומו של יום הפורים, קוראים ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ומסיימים את הקריאה ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, כמו שכתוב במגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים. טוב, זאת זיכרון בספר. נשים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויומר, כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי יד על כס יוד קי, מלחמה ליוד קי וו קי. בעמלק מדור דור. אומרים חז"ל על הפסוק הזה, אין הכיסא שלם ואין השם שלם, אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם, עד שימחה זכר עמלק. כל זמן שעמלק קיים בעולם, אין השם שלם, דיינו אין השם של השם שלם, ואין הכיסא שלם. שהרי נאמר, כי יד על כס, כס זה כיסא לא שלם, חסרה האלף מן הכיסא, העיקר חסר מן הספר, העיקר חסר מן הכיסא. בשנת מות המלך עוזיהו אומר ישעיהו בפרק ו' למשל, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, כה אמר השם השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי, כיסא תמיד עם א', כי יד על כס כה, אין הכיסא שלם. וגם השם של הקדוש ברוך הוא מופיע פה בצורה חצויה, יוד קי לבד, לא יוד קי וו קי, אלא יוד קי לבד, כי יד על כסקה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. עמלק גורם ששמו של הקדוש ברוך הוא לא ייראה שלם. ובאמת שמו של הקדוש ברוך הוא, יוד קי וו קי, מתחלק לשלושה חלקים, לשלושה סוגים. שם יוד והי הוא שם בפני עצמו שנקרא ונהגה. את השם יוד קי מהגים כמות שהוא, כשקוראים אותו בתוך פסוק שלהם, או בתוך תפילה, או בתוך ברכה. שם יוד קי וו קי הוא שם שלם שלא נהגה לעולם, לא בפסוק, לא בתפילה, ולא בברכה. לא הוגים אותו באותיותיו. ואילו הוו והי משם יוד קי וו קי, זה לא שם. אין שם כזה. אין שם וו והי בפני עצמו. רק כחלק מיוד קי וו קי. בעוד שיוד והי זה גם שם בפני עצמו, וגם שם שנהגה. מה פירוש הדבר? מה המשמעות של השם שלא נהגה? מה פירוש הדבר שם שנהגה? שהוגים אותו, שאומרים אותו. אמירה היא דבר הנשמע, דבר המתגלה בעולם הזה. צריך להבין מה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. שם של הקדוש ברוך הוא זה לא שם של הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמותו אין לנו בו השגה ואין לו שם. לנו יש השגה בכל מיני גילויים שהקדוש ברוך הוא מגלה לעינינו בעולם. גילויי ניצוצות של אורות אלוקים בעולם המתגלים בצורות שונות לעינינו, לעיני המקבלים. ולגילויים האלה של האלוקים האחד והבלתי מושג, אנו קוראים בשמות שונים. שם אחד מבטא את מידת הדין המתגלת בעולם, מידת החסד המתגלת בעולם, מידת הרחמים המתגלת בעולם, ואת שאר המידות והכינויים. שם יוד קי וו קי, שנקרא השם המפורש, גם הוא איננו שם של הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל הוא השם שמכיל את סך הכל, שמתייחס לסך הכל של כל גילויי האלוקים המתגלים בעולם. השם של השורש שמכיל את הכל, שמכיל בתוכו את כל סוגי הגילויים המתגלים בעולם. זה שם יוד קי וו קי. ואילו כל שם אחר מבטא איזשהו גוון, איזשהו ניצוץ של גילוי אלוקי כזה או אחר בעולם. לעתיד לבוא, והיה השם למלך על כל הארץ, אז יהיה השם אחד ושמו אחד. אז יהיה השם שלם. אז יהיה שמו אחד. ואיזה שם אחד יהיה? שם יוד קי וו קי. ואז הוא יהוגה באותיותיו. כי אז הוא יתגלה בעולם בשלמותו. אבל כל זמן שהוא לא מתגלה בעולם בשלמותו, שהוא לא מתגלה בשלמותו, אז הוא לא נהגה באותיותיו. חלקים ממנו כן, הוא לא. עכשיו, מה גורם לכך שהשם לא יהיה שלם, דיינו שהוא לא יתגלה בעולם בשלמותו? המלאק. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. מה זה כיסא? כיסא זה כיסא מלכות. מלכות ניתנת כשמכירים כל העולם כולו. איך אומרים בראש השנה? מתפללים שמלכותו של הקדוש הוא תתגלה על כל העולם, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, וינשא על כל הארץ ויקריך, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב, ויאמר כל אשר נשמע באפו. הדגשה לכל. כל זה בגימטריה 50. ה-50 כולל הכל. יאמר כל אשר נשמע באפו. 50 שערי בינה יש בעולם. 49 ניתנו למשה רבינו, שער 50 לא ניתן לו. 50 שער, 50 של קדושה, מבטא נצח. ראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר לעתיד לבוא. ואז ויתנו לך כתר מלוכה, ואז הכיסא שלם. וכל זמן שהמלאק בעולם, ולא הכל מכירים, ולא הכל רואים, אין הכיסא שלם. זה המלאק, שצריך למחות אותו ולעקור אותו מן הלב. לעקור את יסודו מן העולם. אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. י' כ' ו' כ', כל אחת מהם היא עולם בפני עצמו. כפי שאמרנו, השם הזה כולו הוא סך הכל של כל הגילויים המתגלים בעולם. השורש של הכל, שמכיל את הכל. כל אות וכל קוצה של י' בכל אות, מהאותיות של י' כ' ו', מבטאת איזשהו גילוי מסוים, איזשהו כוח מסוים. באופן כללי, שם י' כ' ו' כמחולק לשניים. י' וה', ו' וה'. י' וה' מבטא את בחינת החתן, ו' וה' את בחינת הקלה. י' וה' מבטא את בחינת הנותן, המכונה קוד שבריחו, וו' וה' מבטא את בחינת המקבל, המכונה או המכונה שכינה, בחינת הנקבה, בחינת המקבל. זה באופן כללי. באופן פרטי יותר, הרי האדם הוא עולם קטן, ולכן יהיה קל עלינו להבין את זה אם ניקח את האדם כמשל. האדם מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה הבכוח, והחלק שני זה ההוצאה אל הפועל. החלק של הבכוח זה המוח והלב, ההרגשות והמחשבות. והחלק של ההוצאה אל הפועל זה האיברים המעשיים, המוציאים את מה שהמוח והלב מתכננים, או את מה שמצוי במוח ובלב בכוח, האיברי המעשה מוציאים אל הפועל. המוח, שם משכן החוכמה. האות י' משמו של הקדוש ברוך הוא קשורה לחוכמה, קשורה למוח. הלב, שם משכן הבינה, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. לב מבין. האות ה' הראשונה, משמו של הקדוש ברוך הוא קשורה לבינה. י' וה' ביחד, זה השם הכולל את כל הבכוח של הבריאה, את כל בחינת הנותן, את כל הבחינה העליונה. האות ו' וה', שנפרט אותם בהמשך, קשורות להוצאה אל הפועל, לאיברים המעשיים, ולקישור של הכל ביחד. ואנחנו נראה. בדיוק אותו דבר, כמו שהעולמות הרוחניים עומדים בפני עצמם, ככה אות י' כ', י' וה' זה שם בפני עצמו. ובדיוק אותו דבר כמו שהעולמות הגשמיים, העולמות של המקבלים, אין להם קיום בפני עצמו, בלי הקשר אל הוועתה מחיה את כולם, כך ו' וה' לבד זה לא שם. ו' וה' לבד זה כלום. זה לא קיים. אין לו קיום. כל הקיום של אותיות ו' וה' זה רק כשהם מתקשרים לי' וה'. ולכן יש לנו או י' וה' בפני עצמו, או י' כ' ו' כ', אבל ו' וה' בפני עצמו אין. י' וה' בפני עצמו זה שם שקיים ומבוטא גם כן. למה? כי הבחינות הרוחניות, כפי שהם יהיו לעתיד לבוא, כך גם הם עכשיו. מה לא מבוטא? י' כ' ו' כ'. דיינו, איפה נמצאת הבעיה? בתקשורת בין העולמות. בתקשורת בין הנותן למקבל. מה גורם לכך שהשם לא משתלם, שהשם לא נהיה שלם, שהוא לא מתבטא בעולם הזה בשלמות? עמלק. דיינו, מה עושה עמלק? מפריד בין י' כ' ו' כ'. או במילים פשוטות יותר, תוקע טריז בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה עמלק. השורש הראשון של עמלק היה בעץ הדעת. מיד אחרי עץ הדעת התחיל הניתוק. במה התבטא הניתוק? דיברנו על זה בשבוע שעבר. חז"ל אומרים, המן מן התורה מניין, המן העץ, אשר אמרתי לכם לא תאכלו ממנו, אכלתם. מה הקשר בין המן העץ להמן? המן האגגי הוא העמלק של תקופתו. שורש עמלק זה כמובן בחטא אדם הראשון, בעץ הדעת, בנחש. מה גרם הנחש בעולם? בלבול גדול. הסתר פנים גדול, ובמה מתבטא ההסתר הפנים? הניתוק בין הקדוש ברוך, בין העולם לקדוש ברוך הוא, בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא כביכול שואל שאלות. זה שנראה כאילו הקדוש ברוך הוא שואל שאלה, ואם הוא שואל, אז יש מקום לחשוב שאולי הוא לא יודע חלילה, ושאולי אפשר גם לחסות ממנו את מה שמתרחש בעולם, כמו שקין ניסה באמת להסתיר את האמת כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו את השאלה שלו, איה הבל אחיך, השאלה הראשונה בהיסטוריה הייתה המין העץ. אייקה, השאלה שנשאלה לפניכם, רש"י אומר שזה היה להיכנס עמו בדברים. זה עדיין לא שאלה. אבל השאלה, שאלה מבטאת חסר. מה זה שאלה? כשאישה הולכת לחנות וקונית נפה, למשל, זה לא סימן שחסר לה הנפה. יכול להיות שהיא רוצה שיהיה לה רזרבה, יכול להיות שיש לה כסף, היא משקיעה בנפות. לעומת זאת, אם אישה הולכת לשכנה ושואלת נפה, אם היה לה, היא לא הייתה שואלת. שאלה מבטאת חסר יותר מאשר קנייה. אותו דבר גם שאלה במשמעות של question. שאלה, כששואלים שאלה, פירוש דבר שחסר לי. חסרה לי התשובה. וכשהקדוש ברוך הוא שואל שאלה, נוצר מצב שבעולם הזה פה למטה נראה כאילו חלילה חסר לו משהו. דבר שהוא כמובן לא נכון, אבל ככה זה נראה בעולם. זה תחילת האסתר פנים. זה מה שעושה עמלק. וזה השורש של עמלק בעולם. שם השורש של המן. שם השורש של עמלק בעולם. בתחילת החיסרון. בתחילת העדר השלמות שמתגלית בעולם. העדר גילוי השלמות בעולם. בפורים הייתה מיניאטורה של מחיית זכר עמלק. הייתה מיניאטורה של מחיית זכר עמלק. ומיד אחרי שמחו את זכר עמלק, התגובה הייתה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אורה ושמחה וססון ועיקר, זוהי התגובה על מחיית עמלק. והתגובה הזאת היא תגובה שצריך ללמוד אותה. אורה ושמחה. הרי מה קורה, מה עושה עמלק? הוא מפריד בין יוד קי לוו קי. מה קורה כשנמחה זכר עמלק? יוד קי וו וקי מתחברים. מה קרה אחרי שמחו את זכר עמלק במגילת אסתר? יודעים, הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. ארבעת דברים כנגד ארבעת אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שקרה. עכשיו, את כל מה שאמרתי עכשיו, בואו ונראה בפנים. קטע מספר 3 לפניכם, מתוך רב צודק ופרי צדיק, על פורים, לעמוד 187, על ספר שמות. הוא כותב כך, שם יוד קי, שם יוד קי נהגה, ושם יוד קי וו קי אינו נהגה. קטע 3. שם יוד קי נהגה, ושם יוד קי וו קי אינו נהגה. אין השם שלם ואין הכיסא שלם כל זמן שעמלק בעולם. שם יוד והי מבטא מוח ולב וייחודם. ואותיות ו וה מבטאות תורה ומצוות, את ההוצאה לפועל. שם יוד קי וו קי מבטא את הכל ביחד. וכל זמן שזרעו של עמלק קיים, אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כי זרעו של עמלק היינו יצר הרע, וטריז נתקע בין ישראל ואביהם שבשמיים. ועל כן אחר מחיית עמלק, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, ארבע דברים כנגד ארבע אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נסתכל על הטבלה. הטבלה שסרטטתי למטה, כתבתי למעלה אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זכר עמלק, והטבלה הזאת באה להסביר את זה. י' כ' ו' כ', ארבע אותיות שמו של הקדוש ברוך הוא. בשורה הרביעית של הטבלה, כתבתי מתחת ליוד חוכמה, מוח, בחינת הנותן. מתחת להי בינה הלב, בחינת הנותן עדיין. כנגד וו דיברנו על חיבור לנותן ונסביר את זה עוד מעט. ומתחת להי כתבנו התקשרות, כתר מלכות. כמובן שכל הדברים הללו יכולים להאמר גם בשפה אחרת ובסגנון אחר. אני משתדל לבטא את הדברים בשפה שתהיה מובנת לכולנו, עד כמה שהדברים ניתנים. חז"ל אומרים ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אומרים חז"ל, אורה זאת תורה. ושמחה זה יום טוב, שמחה זה פשוט, שמחה זה שמחה. וססון זו מילה. ועיקר אלו תפילין. זה באמת דבר מוזר ותמוע. מה הקשר? מה הקשר בין תורה? מה הקשר בין תורה לפורים? נו, עוד מובן, קיימו וקיבלו, קיבלו מה שכבר, קיימו מה שכבר קיבלו מזמן, הדר קיבלו בימי אחשוורוש, מובן. מה הקשר בין שמחה, בין יום טוב? מובן, זה טבעי. אבל מה הקשר בין ברית מילה לפורים? מה הקשר בין תפילין לפורים דווקא? תפילין גם בתשעה באב מניחים. מדוע אחרי מחיית עמלק של פורים, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, ססון זו מילה ועיקר, אלו תפילין. מאוד מאוד קשה. וכמדומה שההסבר הטבעי הוא רק במהלך הזה שאנחנו הולכים. מהלך העמוק הזה. אורה זו תורה. זה דבר מובן וטבעי. מה זה אורה זו תורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור. חמש פעמים כתובה המילה אור בפרשת בריאת האור. האור הזה נגנז, גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, והכן גנזו, גנזו בתורה. חמשת האורות הללו נגנזו בחמישה חומשי תורה. וכשנולד משה נתמלא הבית אורה, ליהודים הייתה אורה, זו תורה. אותה אורה התמלאה אז בעולם. כנר מצווה ותורה אור. ברור, תורה זה אור. שמחה זה יום טוב, זה גם כן, זה טבעי לגמרי. זה אין, אין צורך להרבות בדברים. כן? שמחת יום טוב. מדוע מילה נקראת ססון? מה הקשר בין ססון למילה? אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות על המושג זריזות. ואמרנו אז כמה מילים על המושג ססון. אמרנו אז כמה מילים על המושג ססון. מה זה ססון? ססון אמרנו זה הגילוי החיצוני של השמחה. ונוסיף ונאמר עוד מילה אחת. שמחה זה דבר פנימי. שמחה זה דבר פנימי. כמו כל המילים שמתחילות בשם, בשין מם. שם זה ההפך מכאן. שמיים. שם בנוח, הפנימי בבניו של נוח. נשמה, שם של אדם שמשתלשל ויורד מן הנשמה. רבי שמעון בר יוחאי. שמי, על משקל חקלאי, בניי. הוא שייך לשם, הוא לא שייך לכאן, הוא שייך לפנימיות ההוויה. גם שמחה זה דבר פנימי. שמחה זה פנימיות. שמחה זה מבט אל הפנימיות. אולי לפני כן, שכחתי נקודה אחת. אני הולך בטבלה. אורה זו תורה. וממילא זה כנגד בחינת המוח, החוכמה. אמרנו שהאות יוד, משם יוד כיוו כקשורה למוח, קשורה לחוכמה, וממילא גם קשורה לתורה, כי תורה ברור שהיא קשורה למוח, קשורה להבנה. כתוב בחז"ל שדוד המלך התפלל, שכשיגידו תהילים זה ייקרא כמו לימוד נגעים ואוהלות. אומר על זה רב חיים מוולוז'ין, אם בשום מקום לא כתוב, האם הקדוש ברוך הוא באמת קיבל את תפילתו או לא. תורה זה הולך עם הבנה. הגמרא אומרת שכשבא המלאך להוכיח את יהושע בן נון על זה שלא למדו תורה, אז שואל אותו על מה באת? אז אומר לו, אתה באתי על זה שביטלתם תורה. מיד וילן בעמק מלמד, אומרת הגמרא מסכת מגילה והגמרא מסכת עירובין ודף סמך ד' שלן בעומקה של הלכה. אומר על זה הסבא מסלבודקה, למה כתוב מלמד שלן בעומקה של הלכה? אם הבעיה הייתה שלא למדו, שלא למדו, אז היה צריך להגיד, מלמד שהתחילו ללמוד. מה זה שלן בעומקה של הלכה? אומר רב סבא מסלבודקה, בוודאי שלמדו, אלא מה, לא למדו? הרי זה אותו יהושע שבספרו נאמר, והגית בו יומם ולילה. נער לא ימיש בתוך האוהל, היה עליה לדעת שלא למדו. אבל הם לא למדו מספיק לעומקה של הלכה. ולכן מיד כשבא המלאך להוכיח אותם, מיד והיה להם בעמק, שלנו בעומקה של הלכה. תורה זה הבנה, תורה זה שכל, תורה זה חוכמה, תורה זה מוח. בינה, האות ה' משמו של הקדוש ברוך הוא, קשורה לבינה. בינה קשורה לשמחה. בינה קשורה ללב. לב מבין, ולבבו יבין, ושבר אף פעלו. שמחה תמיד הולכת עם לב, לב שמח. נתת שמחה בליבי. ישמח לב, מבקשי השם. בעשרות מקומות בתנך, שמחה הולכת עם הלב. לב הולך עם שמחה. וזה באמת הולך גם יחד עם תשובה. חז"ל אומרים, לא היו ימים שמחים לישראל כמו יום הכיפורים. למה? משום שביום הכיפורים הייתה השמחה העצומה של התשובה. והשמחה של אחרי התשובה היא גדולה מהשמחה שלפני החטא. כי לפני החטא יש שמחה של מצווה, אבל אחרי שאדם כבר היה במצב שהוא מאבד את הכל, חטאו בעגל, עמדו לאבד את הכל, כבר הרגישו את הגיהנום נפתחת מתחת לרגליהם, כבר הרגישו כיצד הכל היה לאיבוד, הכל עומד לרדת לטמיון, ופתאום יורד משה רבנו ביום הכיפורים, עם לוחות שניים, ויאמר השם סלחתי כדבריך, השמחה והאושר שהציף את ליבם על החסד הזה של התשובה, אין דומה לו. לא היו ימים שמחים לישראל יותר מיום הכיפורים. אז לב קשור לתשובה, ולבבו יבין ושב ורפא לו. כי מה זה לב? לב זה שאיפה לפנימיות. מה זה האות למד? למד מבטאת שאיפה. מה האות בית מבטאת? בית מבטאת פנימיות. אני נוסע לירושלים, אני נמצא בירושלים. בית זה תמיד מבטא פנימיות. לב זה שאיפה לפנימיות. ומה זה שמחה? אמרנו, שמחה זה מהשורש של שם חדירה אל תוך הפנימיות. זאת שמחה. ולכן, מעומק הנשמה של האדם, בבחינת נשמה שנתת בתורה היא, האדם יכול לחצוב את הכוח לחזור בתשובה, כי זאת אותה נקודה תאורה שלא נפגמת לעולם. מעומק הלב, וממילא מעומק הלב זה המבוע הגדול של השמחה שבאדם. ולכן שמחה קשורה ללב, לב שמח. תשובה קשורה ללב, ושמחה קשורה לתשובה, והכל קשור בהכל. והכל קשור לאות ה' משמו של הקדוש ברוך הוא. הלאה. ססון. ססון אמרו חז"ל, זו מילה. ססון זה הביטוי החיצוני של שמחה. הזריזות. האור, אור פניו, אור פניו שהופך להיות לאור פניו. הצהלה. כל אלו זה הססון. כשאדם מאוד שמח, כמו מעיין הנובע, השמחה הפנימית נובעת ושופעת ומתגברת ויוצאת החוצה עד שזה מגיע לידי ססון. לנו ססון מעיד על עומק השמחה, על גודל השמחה, על היקף השמחה. השמחה משתפעת ויוצאת החוצה גם כן. זה ססון. ואת הביטוי הגדול הזה של שמחה, את הביטוי הגדול הזה של שמחה, חז"ל מקשרים דווקא לברית מילה. וזה דבר מוזר ביותר. אין לך מצווה שמדובר עליה במושגים של שמחה כמו ברית מילה, ואין לך מצווה שלכאורה על פני השטח נראה כאילו אין סיבה לשמוח במיוחד כמו ברית מילה. ושמחה מה זה עושה באופן מיוחד? אלא שמחה של מצווה, גם שילוח הקן זה מצווה. מה השמחה מיוחדת של ברית מילה? התינוק בוכה ואמא שלו בוכה וכולם שמחים. ועל ברית מילה, ועל ברית מילה באופן מיוחד, אומרים חז"ל, כל מצווה, גמרא במסכת שבת דף קוף למד, כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה. ואיזו זו ברית מילה שנאמר, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל הרע, ופעם למדנו את הפסוק הזה בכיוון אחר. חלק אחר של הפסוק למדנו פעם. מה זה רע ולא גדול? מה הקשר בין ברית מילה לשמחה? דווקא ברית מילה. בא מהר"ל ואומר פה דבר פילי פלאים. מהי המצווה הכי עצובה שיש? איזה מצווה יש הכי פחות שמחה? אבלות. אבלות. אבלות זאת המצווה העצובה ביותר שיש. למה? אם אבלות זה האירוע העצוב ביותר שיכול להופיע בחיי האדם, הרי מהאבלות אנחנו יכולים ללמוד מהו באמת עצב. מהו השורש של עצב בעולם. כשאני רוצה להגדיר מה קורה באבלות שיוצר את העצב הזה, מה קורה באבלות? מה העצב באבלות? מה הצער של אבלות? הפרידה, החיסרון. בדיוק, זאת המילה ממש. החיסרון. חסר לי. הגעגועים, הפרידה. אני חסר, חסר לי מישהו. חסר לי האבא, חסר הקרוב. זה הצער של האבלות. כשחסר, יש צער. חיסרון גורם צער. ובאמת, זוהי המשמעות של המילה אבל. לב חכם בימינו. רבי יוחנן בן זכאי היו לו 5 תלמידים. רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. אמר להם צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסף אומר שכן טוב, רבי שמעון בן נתנאל אומר אתה נולד. רבי אלעזר בן ערך אומר לב טוב. אמר להם רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם, כי אומר מהר"ל במקום בדרך החיים. כי אם יש לב יש הכל. כי לב זאת הנקודה הפנימית, השורש של הכל. ואם יש לו את השורש, יש לו את כל הענפים. לעומת זאת, לב רע, כשאין לב, למה זה מחיר ביד כסיל, אומר שלמה המלך. לקנות חוכמה ולב עין. אם אין לב, אין כלום, כי ההפך מלב זה העדר, זה בלי, זה בל. בלי זה העדר, וכל המילים שקשורות בבלי, מבטאות העדר. גבול. גבול שם טבל יעבורון. העדר. מכאן ואילך זה לא שלך. נבל, נבילה, פרח שנובל, אז חסר לו החיות. אותו דבר גם כן, כשנשמת האדם נובלת, הוא נהיה נבל. אמר נבל בליבו אין אלוהים. כשבליבו אין אלוהים, אז הוא נבל, הוא נובל. חסר החיות, העיקר חסר. זה השורש של בל בכל מקום, וזה השורש של אבל. המילה אבל זה מיעוט. הכל נכון, אבל משהו לא נכון. חסר. אני מחסיר משהו מהכל. וזה השורש של אבל. חסר משהו, חסר א'. א' נעדר עם, עם עין. א', בל, בלי, א'. אם אבל... זה שיא, אגב, גם מושג עצב, טפח עצב בחזל זה טפח חסר. לעומת טפח שוחק, כי שחוק זה שמחה, זה טפח מלא. ואם באמת עצב נובע מחסר, שמחה נובעת ממילוי. וממילא אפשר להבין מדוע במילה יש את שיא השמחה. כי אבל זה בלי, זה חסר, ומילה זה מלשון מילוי. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, התהלך לפניי והיה תמים. מהר"ל אומר רק מילה אחת, כמובן, מהר"ל לא ילך להגיד את כל הדרשה הזאת. מהר"ל אומר רק שאבל זה מלשון חיסרון, ואידך פירוש הזיל גמור. אבל אם אבל זה מלשון חיסרון, והמהר"ל אומר גם שמילה זה מילה משלימה. הוא לא אומר שמילה זה מלשון שלמות, אבל פתאום אתה רואה את זה. מלשון מילוי. אברהם היה חסר. הקדוש אומר לו, יתהלך לפניי והיה תמים. ויחדיו יהיו תמים. תמים זה שלם. תהיה שלם, תתמלא. על ידי מה? על ידי המילה. מילה ממלאת. ומילוי גורם שמחה. כמו שחסר גורם עצבות. וממילא. כל מצווה שקיבלו עליהם בשמחה, עדיין מקבלים אותם בשמחה. מהות המילה זה השלמה, מילוי, וממילא שמחה. עכשיו, זה מילה, אבל מה זה ברית מילה? ברית זה קשר. קשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם. קשר של הנותן והמקבל. זאת השלמות, זה המילוי בגדול יותר. מתמלא לגמרי. הוא נמצא קשור כל הזמן לממלא אותו, לבעתה מחיה את כולם. וממילא ברית מילה היא שיא השיאים של השמחה. כל מצווה שקיבלו להם בשמחה, עדיין מקיימים אותה בשמחה. ולכן ברית מילה קשורה לאות ו' משמו של הקדוש ברוך הוא. האות ו' משמו של הקדוש ברוך הוא. האות ו' מבטאת חיבור. זה החיבור, הקשר בין הנותנים, בין הנותן למקבל. וו תמיד מבטאת חיבור. זה המשמעות של וו בכל מקום, וו החיבור. ולכן המילה והססון והוו, כמו שכתבנו פה למטה, מבטאים את החיבור לנותן. ומה מבטאת ההי האחרונה? ההי האחרונה זו בחינת המקבל, המתקשר אל הנותן. מה זה תפילין? דיברנו על זה לא מזמן כשדיברנו על תפילה. שהשורש למד פי תף תמיד מבטא קשר. לפת, אני לופת מישהו, אז הוא קשור אליי. צמיד פתיל, הכנף פתיל תחלת. פתיל זה חבל שמקשר. לפתן זה דבר שמתווסף אל האוכל. נפתלי היה הרץ המקשר. עד כאן אמרנו, אבל כעת יש כמה דברים להוסיף. נפתלי איילה שלוחה. נפתלי איילה. איילה קודם כל היא רצה מהר, ולכן היא מבטאת קשר. אבל לאיילה יש עוד תכונה. חזם אומרים, למה נמשלו ישראל לאייל את השחר? מה איילה? חביבה על בעלה כל הזמן כבראשונה, ולא חשוב ברגע זה מה הסיבה הטכנית לזה, אבל זה מבטא את האיילה. את החביבות של חתן וקלה, אנחנו אומרים, הקדוש אומר לנו, והרסתיך לי לעולם. הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא זה כמו קשר של אירוסין מתמידים. קשר שחי את החיוניות של שמחת החידוש, שאף פעם לא מתרגלים אליו. זאת מבטאת האיילה. זה המהות של הקשר בין האיילה לאייל. למה האיילה? למה נמשלו ישראל לאיילה? אומר חז"ל, מה האיילה חביבה על בעלה כבראשונה? כך ישראל חביבים על הקדוש ברוך הוא. נפתלי שהמהות שלו זה ליצור צמיד פתיל, ליצור פתיל, ליצור קשר, שילפות, שהקדוש הוא ילפות בעם ישראל ויקיים בו אחזתי ולא ארפנו, ועם ישראל בקדוש ברוך הוא. הוא איילה שלוחה. מי היה המנהיג היחיד בהיסטוריה שמופיע בתנך משבט נפתלי? ברק, כמובן. ברק בן אבי נועם ודבורה, שלא חשוב מאיזה שבט היא, אבל כמה שהיא הייתה אשתו של ברק, אז היא מצטרפת לשבט שלו, וזה שבט נפתלי. ומה כתוב בשירת דבורה? בפרוע הפרעות בישראל, אומרים חז"ל, בפרוע הפרעות בישראל, שזלזלו במצוות פריאה שבברית מילה. ודבורה חידשה את העניין של הפריאה. מה פירוש המושג פריאה? פרעו. כי פרעו אהרון לשמצה בקמם, וגם זה דיברנו באיזו הזדמנות אחרת. זה מלשון גילוי. שיער פרוע זה שיער שמתגלה, שלא מכוסה כראוי, שלא מכסה את הראש כראוי. פריעה זה הגילוי של המילה. תהיינו, פריעה מבטאת את הגילוי של האהבה שבין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. ודבורה וברק משבט נפתלי חידשו את האהבה הגדולה הזאת. וחז"ל אומרים, למה זכתה דבורה לנבואה? משום שברק בן אבי נועם עם הארץ היה. וראתה דבורה שגדול בתורה עכשיו הוא לא יהיה, עמדה ואמרה לו, תעשה פתילות לבית המקדש. והוא עשה אותם גדולות, ולכן נקרא שמו לפידות. דהיינו, הפתילות הללו, שהתפתלו, שפיתלו, שקישרו, בין שבט נפתלי, על ידי שבט נפתלי, בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, הביאו את אותה דבורה אישה נביאה, שתוכל לפרוע פרעות בישראל, לחדש את הפריאה, את גילוי האהבה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. ממילא, ליהודים הייתה אורה, זאת אורה, ושמחה, ושמחה שבלב, ולבבו יבין ושב ורפא לו, וססון זו מילה, המקשר בין הנותן למקבל, ועיקר זה תפילין שמבטאת את ההתקשרות הכללית. מה זה תפילין? תפילין זה אותו רעיון, על הזרוע, כנגד הלב, על הראש, כנגד המוח, על הזרוע, כנגד הלב, לשעבד בזה תאוות ומחשבות, תאוות, נו, מחשבות ליבי לעבודתו ידבר שמו, ועל הראש כנגד המוח, שנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחותיי, כולם יהיו משועבדים. דהיינו, לוקחים את כל איברי המעשה הנמוכים ומקשרים אותם קשר של תפילין הרע לענב לקדוש ברוך הוא. ואז יש גם תפילין של הקדוש ברוך הוא ששם כתוב מכם חי ישראל כל אחד בארץ. ובתפילין כתוב שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. התפילין יוצרים שהשם יהיה שלם. ולכן וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש. כי אותם עמי הארץ שבראשם עומד עמלק הם אלו שחיים וניזונים מהטריז שתוקע עמלק בין ישראל הקדוש ברוך הוא. אבל בשעה שהם רואים את התפילין שבראש, בשעה שהם רואים את הצמיד פתיל הזה, את הנפתלי הילה שלוחה, את החביבות על בעלה כבראשונה, את הקשר שקושר עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, אז ויראו ממך. אז הם מבינים שעומד להגיע הזמן של ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו. והייתה להשם המלוכה. וזה המשמעות של תפילין שמופיעים כמו כתר. תפילין זה כתר שניתן בשעה שהכל מתקשר תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, עכשיו ברור לנו איפה, מדוע כשנמחה זכר עמלק והוסר הטריז בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא ואותיות שם י' כ' ו' כ' באו ביחד, באופן טבעי התגובה הייתה של היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. ואנחנו מוסיפים ואומרים כל שבת מוצאי שבת בהבדלה, כן תהיה לנו. וכנגד ארבע הכוחות הללו ניתקנו ארבע מצוות החג. מקרא מגילה כנגד תורה, שורה האחרונה בטבלה. משתה ושמחה כנגד שמחה. משלוח מנות כנגד ססון. חיבור. משלוח מנות היוצרים קשר בין איש ל... מחברים את כל עם ישראל ביחד. וצדקה, מתנות לאביונים, שיוצר קשר של נותן ומקבל, כאילו מה את הקשר בין ישראל והקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא ערך אפיים ורב חסד, וזה הקשר שאנחנו מבטאים על ידי נתינת הצדקה. כל הפושט יד נותנים לו. כל הפושט יד. אנחנו מבטאים לא חשוב באיזה דרגה אנחנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו. נתקשר ביחד. זאת ההקדמה. עכשיו, אחרי שעברנו את החלק הזה, אפשר להתחיל לצאת לדרך. מוריי ורבותיי, כתוב בכתבי הארי, הנה אתם יכולים לראות בקטע מספר 2, מתוך הבני שכר, מאמר א', על חודש אדר, עוד ת', הוא אומר, הנה ידוע מכתבי הארי, כי אדר הוא בבחינת החותם. הוא חוש הריח. מה זה? בכתבי הארי כתוב שחודשי השנה קשורים לאיברי הראש. כל חודש קשור לאיזה איבר. הרי האדם מחולק לשניים, אתם יודעים, ראש וגוף. מספרו על ראש הממשלה הבריטי, לויד ג'ורג', הוא היה נמוך בערך בגובה הדשא. פעם אחד, מה? פעם אחד, באחד הנאומים שלו בפרלמנט, מישהו ככה לאג עליו, שהוא נמוך. אז הוא עמד ואמר, אצלנו בליד מתחילים למדוד את האדם רק מהכתפיים ומעלה. רק משם מתחילים למדוד, מה שלמטה לא חשוב. מודדים רק מהכתפיים ומעלה. הראש זה שיעור קומה שלם. הכל נמצא, כל הבכוח נמצא בראש. יש עיניים, יש אוזניים, יש אף, יש פה, יש לשון. שמעתי שעוד נשארו כמה שיש גם מוח. ויש חותם. והחותם זה מקום הריח. וחודש אדר כתוב, קשור לחותם. ריח בני כריח השדה. ריח תמיד מבטא רוחניות. ריח תמיד מבטא פנימיות. כי ריח זה התכונה הראשונה. התכונה היחידה מחושי האדם שלא נפגמה בחטא אדם הראשון. באותו חטא שהתחיל השורש של המן, המין העץ אשר אמרתי לכם לא תאכלו ממנו אכלתם. מה לא נפגם בחטא הזה? ותרא האישה, חוש הראייה נפגם. היא נגעה בעץ, הרי היא אמרה שאסור גם לגעת בו. היא דיברה עם הנחש, הדיבור. מה את מדברת איתו בכלל? מה את מקשיבה אליו בכלל? מה את נכנסת איתו למסע ומתן בכלל? מה את נוגעת בעץ בכלל? מה את אמרת בכלל שאסור לגוע? לוקחת את הפרי ביד. והיא אוכלת אותו. כל החושים נפגמו. ריח לא נפגם. היא לא הריחה אותו. ריח לא נפגם. ולכן, לעתיד לבוא, כשיתוקן חטא אדם הראשון, יבוא משיח. אדם זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, ועוד נגיע גם לדוד המלך היום. אדם דוד משיח. חטא אדם הראשון יתוקן על ידי משיח. שאדם הראשון יפריש לו 70 שנה משנותיו, לדוד המלך ומשיח. ועל המשיח נאמר, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, והריחו ביראת השם. ריח יהיה לו. ריח בני כריח השדה, אשר ברוך השם, אומר יצחק. ובזה ההבדל בין יעקב לעשיו, בין ישראל לעמלק. איפה מתבטא ההבדל? במישוש הידיים ידי עשיו, כי היו ידיו סעירות. הוא נראה כמו עשיו מבחוץ. איכן מתבטא ההבדל? בריח. ריח בני כריח השדה. את זה הוא לא הרגיש אצל עשיו. ריח בני כריח השדה. מה עוד? הכל, כל יעקב. קול וריח. קול גם מבטא פנימיות. קול וריח. מה הפלא שנס פורים, שבו נמחה, התחיל להימחות זכר המלאק, נמחה המלאק של אותה תקופה, היה באותו חודש שקשור לריח שלא נפגם באותו חטא שממנו משתלשל המן לעולם. המן מן התורה מניין, המן העץ, חטא אדם הראשון. חודש אדר זה החודש שקשור לאותו חוש שלא נפגם בחטא אדם הראשון. ממילא טבעי שאז קרה הנס. ושני האנשים שקשורים לנס פורים, שהביאו את נס פורים, שניהם קשורים לריח. ריח בלי טעם, ריח. הדסה היא אסתר, ריח. מורדכי מן התורה מניין, מורדרור, מתרגם התרגום מורדכי, אומר ידחיה, מסממני הקטורת. והקטורת זה הקורבן של ריח. אגב, הקטורת זה גם כן היה הקורבן העיקרי ביום הכיפורים, שנכנס לפני ולפנים, במקום הנסתר ביותר. קטורת זה דבר נסתר, כך כתוב, דבר פנימי. גם אסתר זה מלשון אסתר. אז השם אסתר זה מלשון אסתר, והשם הדסה זה מלשון ריח. מורדכי זה מלשון ריח, וקטורת, שהיא עצמה דבר נסתר. שהיא עצמה דבר נסתר. והכל קשור לאסתר, וגם לזה נגיע עוד מעט. תסתכלו בהמשך דברי הבני יששכר פה. על כן תראה שני הגואלים אשר נעשה הנס על ידם באדר, נקראים על שם הריח. וממשיך ואומר פה איזה משפט מאוד מעניין. וזה שזעק מורדכי צעקה גדולה ומרה, ולא נאמר מה אמר, מפני שהכל יפה לפסמים. כל הולך יחד עם ריח. הכל, כל יעקב, ריח בין כריח הסדר. גם כל וגם ריח מבטאים פנימיות. כל להבדיל מדיבור כמובן. כל, רק כל. לקטורת יש עוד תכונה. הקטורת מתכונתה שהיא יוצרת מגיפות. ולכן במעשה בעל פאור, או במעשה קורח, מתי זה היה? במעשה בעל פאור. מתי זה היה, נו? משה אמר לאהרון לקחת קטורת. זה בעל פאור. בקורח זה היה. בקורח, מעשה קורח. לכן במעשה קורח, אומר משה רבינו לאהרון שיקח את המחתה, וישים עליה קטורת, והוא רץ בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. אומרים חזל, מאיפה ידע משה את הסוד הזה? אז כתוב, עלית למקום שבית השבי, שכשעלה משה רבינו למעלה מלאכי השרת אמרו מה לילוד אישה בינינו, אמר לו הקדוש מקבל את התורה, אמרו לו מה אנוש כי תפקדנו, בן אדם כי תזכרנו, אשר תנה אותך לשמיים, אמר לו הקדוש תענה להם תשובה. וקיצור, כל החזל הידוע ומפורסם, בסוף כולם הודו לו, הסכימו איתו ונתנו לו מתנות. אפילו מלאך המוות, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, הוא המלאק, הוא הכל, נתן לו מתנה. ומה המתנה שהוא נתן לו? את סודה של הקטורת. מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה שהשטן בעצמו נותן לו את סודה של הקטורת? וכן. בכל המלחמות שהיו עד עכשיו, עד פורים, הטוב ניצח, והרע נדחק, או מוגר אפילו. הנה, ניסי יציאת מצרים. פרו היה רע, משה היה טוב, והרע נוצח על ידי הטוב, נקפף מפני הטוב. כשהגיעו לארץ ישראל כמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שם, לא תעשו, מושחתים ומתואבים, ונקפפו לפני הטוב. עוד לפני כן דור המבול נמחה, הרע נמחה, דור הפלגה נהנשו, סדום נהפכה, היוונים נוצחו, הבבלים נוצחו על ידי הפרסים, הרע נדחה. אבל העתיד לבוא לא זה מה שיהיה. לא שהרע יימחק, אלא הרע בעצמו יתברר שהוא טוב. יתברר שהרע בעצמו הוא חלק מהטוב. שהכל הקדוש ברוך הוא מנהל לכיוון הטוב. כשאומרים כל מי דאביד רחמנה לטב אביד, אין הכוונה שבסוף יצא טוב, בסוף הטוב ינצח, סוף הטוב לנצח. הכוונה היא שגם עכשיו זה טוב, רק זה לא נראה. בפנימיות הכל טוב. הרמח"ל בנה על היסוד הזה את כל הספר שלו דעת תבונות, ולמעשה את כל הספרים שלו. איך שבתוך העולם הזה עם ההסתר פנים, בתוכיות המאורעות, בפנימיות, בהסתר גדול מפעם אך טוב. וזה היסוד של רבי עקיבא, ושל רבי חני, ושל רבי נחומיש גמזו, שהכל טוב. ואמרת ביום ההוא, אומר הנביא בישעיהו פרק י' א', עודך השם כי ענפת בי, ישוב הבכה ותנחמייני, ביום הוא יתגלה כיצד הכל היה טוב. הכל היה טוב. מה הכוונה? יש לזוהר משל נפלא, משל של בן המלך והזונה. המלך מחנך את הבן שיהיה בחור הגון, ואחר כך הוא רוצה להעמיד אותו בניסיון כדי שכולם יראו שיצא לפועל ההגינות שבו. אז לוקח את אחת מהנשים בארמון והוא שולח אותה לפתות אותו, והיא ניגשת אליו ומפתה אותו, ואתה רואה את החיזיון הזה, שבן המלך עומד בניסיון והיא מנסה לפתות אותו, ואתה בטוח שאחד משניהם לא עושה את רצון המלך. הרי לא ייתכן ששניהם עושים את רצון המלך. כי אם המלך רצה שהוא לא יתפתה, אז היא לא עושה את רצון המלך. ואם המלך רצה שהוא כן יתפתה, אז הוא לא עושה את רצון המלך. והוא לא מתפתה, ובסוף רואים ששניהם באים לקבל פרס. למה? כי באמת המטרה הייתה שהוא לא יתפתה. והיא התפקיד שלה היה להוציא את העוצמה הזאת מן הכוח אל הפועל, וזה כל הרע בעולם. בנס פורים אנחנו רואים שלא כמו בכל הניסים של יציאת מצרים ואחרים, כיצד הרע עצמו הוא בעצמו הטוב. נתחיל ונראה כמה דוגמאות. בקטן ותרש מתכננים לשלוח יד במלך אחשורוש. זה טוב, ודאי שזה טוב, להרוג כזה מין מפלצת. בהיסטוריה של האנושות לא היה הולל כמו אחשורוש. אפילו במושגים של המאה ה-20 הדבר הזה מזעזע. הוא הרג את ושתי במחי יד. הוא לא הזיל עליה אפילו דמעה אחת מיותרת. הוא הזיל דמעה על עצמו שעכשיו הוא נשאר בלי מלכה. זה הדבר היחיד שכאב לו בכל העניין. מה הוא עשה? הוא הלך ושלח שליחים ואסף את כל הנערות שהיו נראות מבחינה חיצונית כמתאימות למלך, כולל בנות בלי שם שלא יודעים מאיפה הם באו. כזאת הייתה נראית לפחות אסתר. לא הגידה אסתר את המוות מולדתה. היא הייתה בת מלאכים, אבל לא ידעו את זה. מבחינתם היא הייתה בת בלי שם. ואת אסתר הרי הכביעו. דהיינו, השלוחים הללו היו, עשו עבודת בלשות, ונכנסו לבתים וחיפשו את הנערות הללו. ומה עשו עם הנערות הללו? 6 חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים. בשביל מה? כדי לבוא פעם אחת אל המלך, ואם המלך לא, היא לא תמצא חן בעיניו, שולחים אותה לבית נשים שני, ושם היא נשארת אלמנה חיה כל החיים. היא לא תתחתן, היא לא תקים בית, כי זה לא מתאים, כי המלך ראה אותה פעם אחת. זו אכזריות, אגואיזם ותאוותניות שאי אפשר לתאר למעלה ממנה. וכך המלך הזה, בזה הוא מתעסק במשך חודשים ארוכים, חודשים ארוכים. והנה באים בקטן ותרש, רוצים להרוג אותו, זה טוב. חוץ מזה שהמלך הזה הוא כזה אנטישמי, הרי כבר לפני כן ושתי אשתו, הייתה מענה את בנות ישראל, מכריחה אותם לעבוד בשבת, והוא מעלים עין. אז זה טוב שיהרגו אותו, מצוין. ואחרי כן המלך הזה במחי יד, חותם על גזר דין מוות לכל העם היהודי. והמלך והמן ישו לשתות, כאילו שום דבר לא קרה. מרדכי הולך ומקלקל את התוכנית. הוא הולך ומספר למלך שבקטן ותרש הולכים להרוג אותו. זה רע! זה רע שמרדכי הציל אותו. זה רע! תראו לעצמו את הכתבות בעיתון הזה. מה הוא עשה זה? נו, אם לפחות היו נותנים למרדכי איזה 5 מיליון דולר לטאטים אחר כך, אז היה טוב. לא נותנים לו כלום. לא נעשה עם עוד דבר, זה רע. מה מתברר בסוף, לגבי שתי הנקודות האלה קודם כל? מתברר בסוף שהרע הזה הוא הטוב. אם מרדכי לא היה מספר לאחשוורוש על בקטן ותרש, מה היה קורה? אחד מהשניים. או שבקרוב למדי בקטן ותרש לא היו מצליחים להרוג אותו. זה כל כך פשוט להרוג מלך עם שמירות כאלה. אבל אז לא היו כותבים שמרדכי הציל אותו. ולנספורים לא היה קורה. ואפילו אם בקטן ותרש היו מצליחים להרוג אותו, חסר רשעים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז היה בא אחד רשע יותר גדול או יותר קטן. כשהרגו את אבו ג'יהד, השתנה משהו. משהו בשטח השתנה. אפילו דמעה אחת אני לא מזיל עליו. הרגו אותו זה טוב. בגלל שלא היה מגיע. אבל לא בגלל מה שאומרים אחד פחות. רוצחים זה כמו הצפרדע של מצרים. כל שמכים בה יוצאים יותר. זה לא עוזר. פשוט לא עוזר. אז בין אם בקטן ותרש שהיו הורגים את אחשוורוש, אם מרדכי לא היה אומר, או בין אם לא, נס פורים לא היה קורה. ואם מרדכי היה מקבל שכר כדרך הטבע, המלך היה מתנהג בהגינות והיה נותן לו מה שמגיע לו, אז לא היה רושמים בספר הזיכרונות שמרדכי הציל את המלך, ואז לא היה מתחיל התהליך. והצירוף הזה של ככה יעשה לאיש אשר המלך וכל המהפך שהתחיל לאחר מכן. הלאה. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. אחשוורוש ממנה שר חדש על כל השרים אשר איתו. את מי? את האנטישמי הארור הזה. זה רע שהוא יהיה השר. זה רע. אבל תראו לעצמכם שהמן לא היה עד כדי כך ארור. מה היה קורה אם המן לא היה עד כדי כך אנטישמי? הוא לא היה בא באמצע הלילה. הרי זה שבאמצע הלילה המן באמצע הלילה רץ לביתו של המלך להעיר את המלך בשביל להרוג את מרדכי, זה מראה כמה שהוא היה מטורף בשנאה. אם הוא היה קצת פחות אנטישמי, הוא היה מחזיק מעמד עד הבוקר, אז לא היה הצירוף הזה של קריאת ספר הזיכרונות עם המן שמגיע בדיוק בזמן. לנו הדברים שרע הם הנס. עוד דוגמה אחת חזקה. היה חוק מטורף במלכות אחשוורוש, שכתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. מין גאווה מטורפת כזאת. טבעת המלך זהו, ואי אפשר להשיב את זה. אפילו המלך לא יכול לחזור. זה החוק, חוק ברזל, אפילו הבגץ לא יכול לשנות אותו. אתם יודעים, בואו נתאר לעצמנו מה הייתה האווירה ברחוב היהודים באותו חודש ניסן, כשיצאו האיגרות. הדליפו להם, הרי הם ידעו מה כתוב באיגרות. הרי כולנו יודעים שהם ידעו. הם ידעו את גזר דין המוות שנגזר עליהם. אתם מתארים לעצמכם איך האימהות היו תולשות את שערות ראשיהם והיו אומרות, לו לפחות לא היה חוק כזה שכתב אשר נכתב בטבעת, ונחתם בטבעת המלך אין להשיב, היה עוד מה לעשות. אבל עכשיו שיש כזה חוק, אפילו שתדלנות לא תעזור. מה יכול לעזור כבר? הרי יש חוק כזה הרי זה נכתב ונחתם בטבעת המלך, ואין להשיב. עכשיו תארו לעצמכם מה היה קורה אם לא היה כזה חוק. אז בסוף, כשאסתר הייתה משכנעת את המלך להפוך את ליבו אליה ואל העם היהודי לטובתו, ואל העם היהודי לטובתו, אז מה היה יוצא מזה? שהמלך היה מיד מחזיר את הספרים, שולח הוראה לבטל את החוק הקודם, וזהו. וכל האנטישמים היו נשארים על מקומותיהם. היו עוברות שנתיים שלוש, היו נרגעות ארוחות, ואסתר הייתה בינתיים מתחלפת, או שהיו הורגים אותה, או שהייתה מתה, או שהייתה מזקינה, והם היו מרים את הראש עוד פעם. לא היו עוקרים את זה מן השורש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חוק כזה. ולכן ברגע שהגיע הזמן והמלך אשורוש, הדבר שהוא רצה ביותר עכשיו זה להציל את העם היהודי, לא נותרה לו ברירה אלא ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הימה ושונאיהם. והנהפוך הוא הזה הוא המוטו של חג הפורים. כי כל המהות של נס פורים זה להפכיה. להראות איך שהרע נהפך מהרע עצמו צומח הטוב. פור המן נהפך לפורנו. ולכן נס פורים קוראים על שם הפורים. פסח קוראים על שם הנס, ההצלה, כי פסח. חג השבועות על שם המתן תורה, חג הסוכות על שם הסוכות. פורים קוראים על שם הצרה. הרי הפור הזה היה הצרה. זאת הייתה הגזרה, הפורים. אבל זה כל המהות של תמחה את זכר המלך של פורים. שמהצרה עצמה פתאום התגלה שצומחת פדות ורווחה. זה גילוי של ערב גאולה של מחיית עמלק. כשמתברר שהרע בעצמו מתפקע מתוך עצמו והופך כולו לטוב. ומראה פנים רק לטוב. אך טוב החסד ירדפון. והנה דוד המלך, זה שהוא חי וקיים, וזה שמבניו יבוא הגואל, אמרתי לכם שנגיע אליו היום, עומד ומסכם את חייו ואומר, אך טוב החסד ירדפון כל ימי חיי. כל שבת כשאני מגיע לפסוק הזה, הפסוק הזה משגע אותי. שדוד המלך לא היה אדם בהיסטוריה היהודית שהיה לו כל כך רע כמו לדוד המלך. לא היה לו רגע אחד טוב בחיים. לא היה לו יום אחד שקט. כשדוד המלך נולד, מיד יקמו את האף. זר הייתי לחי, נוכרי לבני, מוזר הייתי לחי, נוכרי לבני מי הוא בוכה. הכבשה השחורה שבמשפחה התחילו לרנן. כולם מכירים את הסיפור. הרי ישי הקדוש והפרוש פרש מאשתו, ובאיזושהי הזדמנות הוא בכל אופן חזר אליה לרגע, ובאותו רגע התעברה ופרשה ממנו וזהו. ופתאום רואים כולם יודעים שישי ואשתו הם נשואים, לא התגרשו, היא אשת איש והיא בכל זאת מעוברת למרות שהוא פרש ממנה. ואז התחילו רינונים ממה וממי. ולאחר מכן שולחים אותו עם הצון. וכשמגיע שמואל הנביא לחפש מלך, אז מחביאים אותו. הוא הבושה של המשפחה. מחביאים אותו. ובסוף מושכים אותו למלך, ועוד לא שכחו. כשמגיע לצבא שם, אז מלגלגים עליו. סונטים בו. ואז הוא לוחם כנגד גוליאת. ולא מקיימים את ההבטחה מיד, לתת לו את בת שאול. ההפך, שאול שולח אותו בכל מיני טענות כדי להיפטר ממנו. ואז מתחילה הקנאה הגדולה, בצד האהבה הגדולה. הרי דוד המלך מלין, דוד המלך היה שונא גם כן את שאול ואת יונתן בנו. דוד המלך, המשפחה האהובה עליו ביותר, הייתה משפחת שאול. הוא אהב את שאול, הוא העריץ אותו. הוא אהב את יונתן. מיכל הייתה אשתו, שחביבה עליו כעגלה. כך כתוב החזר. הוא בורח בפני שאול, רואה בכאב איך שבגלל הבריחה שלו נעקרת נוב עיר הכהנים. הוא מפקיד את משפחתו אצל נחש מלך המון והורגים לו את כל אחד ואחיותיו שם. הוא בורח לפלישתים וצריך לעשות את עצמו משוגע. והטרגדיה הגדולה שביום השמח ביותו בחייו, זה היום העצוב ביותו בחייו, ביום שנודע לו, מהיום אתה מלך, לפחות על יהודה, זהו, נגמרה התקופה החשוכה הזאת שאתה צריך לברוח ממי שאתה לא יכול להילחם נגדו. זה היום העצוב בחייו, כי זה היום שבו מתו שאול ויונתן בנו, ואיך הוא מתאבל ואיך הוא בוכה. ואז מתחילות 7 שנים של מלחמה עם איש בושת, מלחמה ממש, מלחמה שהוא כל כך לא רוצה בה. ובסוף רוצחים את איש בושת, שוב יש לו אבל. הוא עושה שלום עם אבנר בנר, הורגים את אבנר בנר מיד אחר כך, והעם מתחיל, עוד לא נרגע, מלחמה עם בני אמון, מעשה בת שבע, ואז מתחילות הצרות, הילד, אמנון, תמר, אמנון שנרצח על ידי אבשלום, אבשלום שבורח, ואבשלום שחוזר, ועושה בלגן עם שורף שדות, אחר מכן מרד אבשלום, עוד לא נרגע מרד אבשלום, מרד שבע בן בכרי, עוד לא נרגעו ארוחות, שלוש שנים רעב, שנה אחרי שנה, המלך דוד זקן בא בימים, יחסו בבגדים ולא יחם לו. ואז על מיטת חוליו, מרד, אדוניה בן חגית מתנשא למלוך. כששואלים את דוד המלך, איך אתה מסכם את החיים שלך? אך טוב החסד ירדפוני כל יום אחד. פשוט מטריף את הדעת. זה מזכיר את הסיפור על רבי זושה, שהתלמידיו של המגיד מבזריד שאלו אותו, אצל מי אפשר ללמוד איך שמחים בייסורים? שלח אותם לרבי זושה. באו להערה, זה היה לפני שרבי זושה התפרסם. ראו באמת הילדים חולים, וקור, ואין כסף, ורעבים, ואין מה לאכול, הוא בעצמו מוכה בייסורים. שואלים אותו שהמגיד מבזריד שלח אותם ללמוד איך שמחים בייסורים. לא, אותי? זה לא ייתכן. זה מוכרח להיות טעות. אני, שמימי לא היו לי ייסורים, יוכל ללמד איך שמחים בייסורים? זה לא שדוד המלך לא הצטער, הרי הוא הצטער. הוא הצטער. הרי הוא בכה. הוא בכה על אבשלום. הוא בכה על יונתן. הוא בכה על אבנר. כמה הוא בוכה בתהילים. כמה הוא בוכה לאורך כל הספר. כמה דמעות ספר תהילים עוד אחרי דוד המלך. עד היום הזה מצליח להוציא מעיניים יהודיות. או כמה שבכה דוד המלך. אבל הוא ידע שהכל טוב. הוא היה באותו רובד של ההוויה, בפנימיות של ההוויה, ששם רואים איך שבאמת הכל טוב. ולעתיד לבוא יתברר, כמו שאמרנו, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי. זאת מגילת אסתר. למה מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר? ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. תסתכלו בקטע מספר אחד מתוך מהר"ל. מה שלא נעשה נס נגלה במגילה הזאת, הוא בשביל גודל הנס, שהוא גדול ביותר, עד שבא ממקום עליון הנסתר, ואי אפשר להיות אותה מעלה בנגלה, ומטעם זה לא נכתב גם כן השם בנגלה בכל המגילה הזאת. ובגאולה הזאת לא היה הנס נגלה. והכל בשביל שהנס היה להציל מהמן הרשע שגדול היה כוחו כמו שהתבהר. ואולי הפשט כמו שאנחנו אומרים פה. משום שבפנימיות הנסתרת של ההוויה, בפנימיות הנסתרת של ההוויה, שם נמצאת הנקודה שכל הזמן הכל טוב. ומשם השתלשל וירד נס פורים. ולכן, אולי לכן, חייב אדם לבסומי בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. באמת לא ידע. הוא באמת לא יודע. הוא כבר לא יודע מה יותר טוב, ארור המן או ברוך מרדכי. כי הרי גם ארור המן, הרי אם המן לא היה עד כדי כך ארור, לא היה קורה נס פורים. דיינו, כמו שהראינו שהערירות של המן הייתה חלק בלתי נפרד מהטוב, אז הוא כבר לא יודע מה בין ארור המן לברוך מרדכי. הוא לא יודע מה בין טוב לרע. אין רע, הכל טוב. למנצח על איילת השחר, מזמור לדוד. אומרים, חזל את השיר הזה, את המזמור הזה, אמרה אסתר כשהגיעה לבית הצלמים. ושם נסתלקה מעלה הרוח הקודש. ואז היא אמרה למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. אלי, אלי, למה עזבתני? כך זעקה אסתר שם בבית הצלמים בדרכה לאחשוורוש. למה נמשלה כנסת ישראל ומחזה לאיילת השחר? מה איילה? חביבה על בעלה כל הזמן כבראשונה. כך ישראל חביבים על הקדוש ברוך. מבחינת מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות. בבחינת דומה דודי לצבי על הרי בטר. הוא הצבי והיא האיילה. והאיילה הזאת מבטאת את הקשר העמוק הזה, הבלתי ניתן לפירוד בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אותו קשר שעמלק תוקע טריז כדי להפריד בינם, כדי לקלקל אותו. וכשנמחה זכר עמלק, ואסתר עכשיו הולכת אל תוך ההסתר הגדול, להוציא הקר מזולל ולמחות את זכר המלך. זה מה שקרה כתוצאה מההליכה הזאת אל בית הצלמים. היא הולכת למחות את זכר המלאק. היא הולכת להוציא את הטריז הזה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אז היא נמשלה לאיילת השחר. אומרים חזל עוד, למה נמשלה הגאולה לאיילת השחר? משום שהשחר, ערב עלות השחר, רגעים ספורים לפני עלות השחר, זה שיא החשיכה. כי ביום יש את השמש. בלילה יש ירח וכוכבים. אבל לקראת סוף הלילה, השמש עוד לא זרחה. הירח והכוכבים כבר לא מהירים. ואז יורד חושך גדול לעולם. אבל יודעים כולם שהחושך הגדול הזה, זה חושך שמביא את האור. זה שקט שלפני הסערה הגדולה. זה בדיוק הייתה ההליכה, הירידה העצומה הזאת של אסתר אל בית הצלמים, ומשם עוד יותר עמוק אל אחשוורוש, ומשם עוד יותר עמוק אל משתה אסתר עם אחשוורוש והמן ביחד. ומשם צומחת ויוצאת הגאולה. אין הכיסא שלם עד שימחה זכר המלאק, ואין השם שלם עד שימחה זכר המלאק. אין השם שלם כבר הראינו, כי המלאק יוצר טריז בין יוד קי לבב קי. והכיסא זה אותו כיסא של כה אמר השם, השמיים כיסאי והארץ אדום רגלי. הכיסא זה הכל ביחד, השמיים והארץ זה הכיסא. הכיסא זה הכיסא והאדום, זה הכל ביחד הכיסא. הישב שלמה על כיסא השם. כשיש שלמה, כשיש את השלם, את השלמות, אז הכיסא שלם. וכשאין שלמות, אז הכיסא לא שלם. והכיסא הזה הושלם על ידי מחיית זכר המלאק. שאז ונתון כתר מלכות בראשה. ניתן כתר מלכות. ניתן אותו כתר מלכות שניתן, שינתן, על ידי כל בשר יחדיו כשיראו כי פי השם דיבר, על ידי שיתנו לך כתר מלוכה, על ידי שישמעו רחוקים ויבואו, על ידי שיתקיימו כל אותם תפילות שאומרים בראש השנה, כשמתפלים על מלכות השם בכל פינה בעולם, וההשלמה, ההוצאה לפועל של כל אותם דברים, יהיה בבוא אותה הגאולה של העתיד לבוא. מובן אם כך מדוע כל המועדות בטלים וחג הפורים לא. הגדלות של חג הפורים על פני כל המועדות זה שחג הפורים זה החג של מחיית עמלק, שהיא תביא בפועל את מה שיהיה לעתיד לבוא ישירות. והיא אותה מחייה של זכר עמלק, אותה גאולה של פורים, היא זו שתראה כיצד הפור עצמו, פור המן הופך לפורנו, הרע עצמו הופך להיות לטוב, כל מי דוד רחמנה לטב אביד. ולכן, חג פורים תמיד סמוך לניסן. אם יש אדר אחד, באופן טבעי. אם יש שני אדר, דנה הגמרא באיזה אדר יהיה פורים. הגמרא מסיקה שהסיבה שפורים באדר, זה לא בגלל שפורים צריך להיות סמוך לשבט, אלא בגלל שפורים צריך להיות סמוך לניסן, ולכן אם יש שני אדרים, אז לכן פורים יהיה באדר שני, הסמוך לניסן, משום שזו המהות של פורים, כמו שאדר זה החודש האחרון בשנה. ומיד אחר כך מגיע ניסן, בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, כך פורים זה המחיית זכר המלאק, שהיא הפעולה האחרונה לפני בוא הגאולה השלמה. ומכאן גדלותו של חג הפורים, בבחינת ונהפוכו אשר ישלטו היהודים הימה ושונאיהם. חג פורים שמח.